אנחנו בתחילת יום ראשון לפרשת האזינו. הפסוק אומר ככה: האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי. הסביר רש"י ואומר: האזינו השמיים, שאני מתרה בהם בישראל. מה צריכים השמיים והארץ להאזין ולשמוע? לא שכל הפרשה של האזינו מדבר הקדוש ברוך הוא לשמיים ולארץ, אלא הפרשה כולה מדברת לעם ישראל. אבל מה שנאמר פה, ואדברה ותשמע הארץ, זה הכוונה שהשמיים והארץ צריכים להאזין ולדעת שהם עדים, שאני מתרה בהם בישראל, שכל מה שנאמר בפרשה זה התראה לעם ישראל, ומי שמעידים על זה זה השמיים והארץ, ותהיו אתם עדים בדבר. ממשיך רש"י, הוא אומר שכך אמרתי להם שאתם תהיו עדים. הקדוש ברוך הוא אמר לשמיים ולארץ שהם יהיו עדים לעם ישראל. איפה רואים שנאמר לשמיים ולארץ שהם יהיו עדים? אז למדנו את זה בשיעור של פרשת וילך, בשיעור של אתמול של שבת. היה כתוב שם פסוק אחד לפני האחרון, פרשת וילך, שני פסוקים לפני האחרון, היה כתוב: והעיד בם את השמיים ואת הארץ. ומשה רבינו כבר אמר שהוא יעיד, ייקח את השמיים ואת הארץ כעדים. אז מה שנאמר פה, שהוא כבר הודיע להם שהם יהיו עדים, על זה בא מיד פה ההמשך, שהוא משתמש בשמיים ובארץ כעדים להתרות בעם ישראל. בשבת. וכן, ותשמע הארץ, אותו דבר מה שנאמר בהמשך הפסוק ותשמע הארץ. אז בדיוק כמו שהשמיים והדברה, האזינו והדברה, זה לשמוע, להאזין, שהיא עד על ההתראה, אותו דבר גם ביחס לשמיעה של הארץ. שואל רש"י: ולמה העיד בהם שמיים וארץ? למה הוא לקח את השמיים ואת הארץ כעדים? הרי בדרך כלל שלוקחים עדים, אז אפשר לקחת עדים רגילים, בני אדם, בשר ודם, לקחת שני עדים שישמעו שבני ישראל מקבלים את ההתראה. למה פה הוא להשתמש בעדים לא שגרתיים, שמיים וארץ? אומר רש"י: אמר משה, אני בשר ודם, למחר אני מת. אם יאמרו ישראל, לא קיבלנו עלינו הברית, מי בא ומכחישם? צריך שהעדים יוכלו תמיד להעיד. לפיכך העיד בהם שמיים וארץ, עדים שהם קיימים לעולם. לכן הוא לקח את השמיים ואת הארץ שהם עדים נצחיים. זה סיבה אחת. ועוד, ועוד דבר נוסף, יש לנו תועלת בשמיים ובארץ, שאם יזכו, אם עם ישראל יקיים את המצוות ויהיה להם זכויות, יבואו העדים ויתנו שכרם. העדים ייתנו את השכר על זה שמקיימים. במה העדים ייתנו שכר? הגפן תיתן פריה, והארץ תיתן יבולה, והשמיים ייתנו תלם. ורש"י הביא כאן פסוק מהנביא זכריה, ששם רואים במפורש שהיבול מתייחס לשמיים ולארץ. הארץ תיתן יבולה והשמיים ייתנו תלם. ואם יתחייבו, אם חלילה להפך, עם ישראל לא יקיים את התורה ויהיה מצב שהם יהיו חייבים כי הם עשו הפך מהרצון, תהיה בהם יד העדים תחילה. זה מברש את הפסוק שלמדנו כבר, שומרים את זה בפרשת שמע: ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. ואחר כך, ועבדתם מהרה על ידי האומות. ההמשך שנאמר ועבדתם מהרה על ידי האומות, זה אחרי שהעדים חלילה ידם תהיה בהם תחילה, אז ועבדתם מהרה אחרי האומות. זה כמו שנאמר, למדנו את זה בתורה לגבי עונשים, אז כתוב: יד העדים תהיה בהם בראשונה, ויד כל העם באחרונה. על דרך זה גם פה מבירה שאם חלילה לא יזכו, אז יד העדים זה שמיים וארץ תהיה בהם בראשונה, ויד כל העם באחרונה זה על ידי האומות. עד פה זה הקדמה ששמיים וארץ אמורים לקבל מינוי של עדים. עכשיו, עדים על מה? מהי ההתראה? עכשיו אנחנו לומדים מפה והלאה מהי ההתראה לבני ישראל. ההתראה זה על שמירת תורה ומצוות. אומר הפסוק ב': יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי, כסעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. כאן בכלל צריך לתת הקדמה כללית על כל פרשת האזינו, שרש"י מביא הרבה מאוד מדרשים להסביר את הפסוקים של הפרשה. מכיוון שהפרשה הזו היא נקראת בשם שירה, אז לכן צריך להבין שאי אפשר להסביר את המילים כפשוטו, אלא כל מילה פה זה בעצם על פי הדרש אפשר להבין את זה. מה כאן הכוונה? שהתורה היא דומה למטר ולטל. ומה עם כל הביטויים שנאמרים בפסוק? מסביר את זה רש"י. יערוף כמטר לקחי, אומר רש"י, זוהי העדות שתעידו. מה העדות שהשמיים והארץ צריכים להעיד? זה הם צריכים להעיד, שאני אומר בפניכם, אומר לשמיים והארץ, מה הוא אומר להם? תורה שנתתי לישראל, שהיא חיים לעולם, כמטר הזה שהוא חיים לעולם. התורה הזו שעם ישראל קיבלו דומה למטר. מה הדמיון בין תורה למטר? כמו מטר זה מביא חיים לעולם, על ידי שצומח יש חיים, מטר זה גשם, על ידי הגשם יש בעולם חיים. כאשר יערפו השמיים טל ומטר, אז כמו שהשמיים מביאים גשם, אז זה מביא לעולם חיים, ככה גם תורה מביאה חיים לעולם. עכשיו מסביר רש"י את המילים, מה זה יערוף? את המשמעות הוא הסביר, יערוף כמטר לקחי, לקחי זה הולך על התורה, והתורה דומה לגשם שמביאה חיים. מה הפירוש של המילה יערוף? אומר רש"י, יערוף, לשון יטיף. המילה יערוף זה כמו יטיף, כמו טפטופים של גשם. איפה רואים שיערוף זה לשון יטיף? מביא רש"י הוכחה משני פסוקים. פסוק אחד מתהילים.
זה כמו להטיף מוסר?
לא.
מה זה להטיף?
יטיף זה טפטוף. וכן מביא רש"י הוכחה, כתוב בתהילים, ירעפון דשן. ירעפון זה אותו מילה כמו יערוף, למרות שסדר האותיות במילה ירעפון ובמילה יערוף זה הפוך. כי במילה ירעפון, אז הרש בא לפני העין. במילה יערוף, העין בא לפני הרש. אבל זה לא קשה, כי יש הרבה מילים בתורה שהאותיות מתחלפות למרות שהן אותו משמעות. למשל, יש כבס ויש כסב. ויש סלמה ויש סמלה. אותו מילה, רק מחליפים את סדר האותיות, אבל המשמעות זה אותו דבר בדיוק. דוגמה שנייה מביא רש"י, יערפו טל. אז יערוף זה מלשון יטיף. מה זה החלק השני? תיזל כטל אמרתי. הרי אם אנחנו השווינו כבר את התורה לגשם, מה ההשוואה של התורה לטל? אומר רש"י, תיזל כטל, שהכל מטר זה גשם.
כן,
וטל, התורה דומה למטר, לגשם. למה שעכשיו למדנו ברש"י, שמטר מביא חיים לעולם, ככה התורה מביאה חיים לעולם. ותיזל כטל אמרתי, התורה דומה לטל. מה מיוחד בטל? שהכל שמחים בו. בטל כולם שמחים. מה הפירוש בטל כולם שמחים? למה בגשם לא כולם שמחים? אומר רש"י, לפי שהמטר יש בו עצבים לבריות, או בנוסח אחר, יש עצבים בו. יש כאלה שיורד גשם והם לא שמחים, כגון הולכי דרכים. מי שהולך בדרכים פתאום נוחת עליו גשם, זה לא בדיוק נוח לו. ומי שהיה בורו מלא יין, אדם שהבור שלו, ששם מתרכזים היין שיוצא מהגת, נשפח לתוך בור, ואם הוא גלוי מתחת כיפת השמיים ויורד גשם לא מתוכנן, אז יש לו תערובת של יין ומים, זה לא בדיוק הוא נהנה מזה. אז בטל, אבל כולם נהנים. אז הוא מדמה את התורה לטל ומדמה את התורה למטר. מה בכל אופן ההבדל? אז המעניין מה שהאריז"ל כותב, שבתורה הרי יש שני חלקים, יש את הפשט של התורה ויש את הסוד של התורה. אומר אריז"ל ככה, הפשט של התורה זה כמו טל והסוד של התורה זה כמו גשם. בפשט של התורה כולם נהנים, כולם מבינים, כולם שמחים. אתה שומע את הפשט של התורה ואתה מרגיש שם מתחבר לדבר. אבל הסוד שבתורה לא כולם קהילים מיד להבין את זה. אז לכן זה מי שלא כלי לזה ולא מבין את המשמעות, זה בשבילו כמו דור אחד שהבור שלו מלא יין והוא לא נהנה. מה החלק הנוסף של הפסוק? כי שעירים עלי דשא. מה זה שעירים? והרי זה המשך שבא לתת משל על התורה. אומר רש"י, כי שעירים לשון רוח שערה. כתרגומו, כמו שתרגום אונקלוס מתרגם, אומר מה זה כי סעירים, אומר התרגום אונקלוס, כרוחי מיטרה, כמו הרוח שבא ביחד עם הגשם. מה זה קשור לתורה? אז אומר רש"י, גם זה משל, מה הרוחות הללו מחזיקים את העשבים ומגדלים אותם. הרוח שנושבת על העשבים אחרי שיורד עליו גשם, הרוח יש לו תפקיד לחזק את העשב ולגרום לו לצמוח, זה התפקיד של הרוח.
שגם כן לפזר את הזורה.
אף דברי, זה המגדלים אותם. אף דברי תורה מגדלים את לומדיהם. אותו דבר, התורה זה כמו רוח, שאדם לומד תורה זה מחזק ומגדל את הלומד. וכי רביבים עלי עשב, מה זה רביבים? אומר רש"י, כי רביבים זה טיפי מטר, הטיפות של הגשם קוראים להם רביב. למה? ונראה לי, אומר רש"י, נראה לי למה הטיפות של הגשם קוראים להם רביב, על שם שיורק כחץ נקרא רביב. כי הגשם יורד, כמו שאדם יורה בכלי ירייה חץ, והחץ מגיע בדיוק ובמהירות ליד, אותו דבר הטיפות של הגשם יורדים כמו ירייה של חיצים מעננים. כמה דעת אמר, כמו שכתוב, רובה קשת. רובה זה שם של הכלי שיורה את החץ. אז הגשם שהוא יורד כמו חץ מכלי ירייה, אז קוראים לו רביב. דשא, מה הפירוש של המילה דשא? כי הרי כתוב בפסוק, כי סעירים עלי דשא. אומר רש"י, דשא, אומר רש"י את המילה בצרפתית, ירבידיץ. ירבידיץ הכוונה, המכלול של העשב שנמצא באדמה. עטיפת הארץ מכוסה בירק. עשב, את המילה עשב מסביר עכשיו רש"י, אומר רש"י ככה, עשב זה מילה שהיא גם משתמשים איתה, כלח אחד קרוי עשב, וכל מין ומין לעצמו קרוי עשב. זאת אומרת, כללות העטיפה של האדמה קוראים לזה, הנה יש כאן עשב, הכל נקרא עשב, וכשאתה לוקח אחד בודד גם קוראים לו עשב. מה הנמשל? שהתורה יש לה עניין כללי שהיא שווה לכולם, כל עם ישראל יש לה את אותו קשר לתורה, וגם כל כלח וכלח, כל אחד ואחד לעצמו יש לו את הסוג האלימות שלו ואת הרמה הפרטית והאישית שלו, זה כאילו העשב הפרטי שלו. פסוק ג', כי שם אדוני יקרא אבו גודל לאלוהינו. ורש"י, מה הפסוק הזה אומר? כי שם השם אקרא, הרי כי משמש בלשון כאשר, במקום המילה כי, כאילו כתוב כאן כאשר. ומה המשמעות? קודם מביא רש"י הוכחה, איפה רואים שהמילה כי יכולה להיות לא כטעם וסיבה על פסוק קודם, אלא זה מילה בפני עצמה. כי זה כאשר, איפה רואים? זה מביא רש"י הוכחה. כמו כתוב בפרשת בספר ויקרא, הפסוק אומר, כי תבואו אל הארץ. מה זה כי? כאשר תבואו אל הארץ. על דרך זה פה, כי שם השם יקרא, זה כאשר אני אקרא בשם השם. עכשיו, מה המשמעות, מה הפסוק הזה מתכוון לומר? אז כאן מסביר רש"י, כשאקרא ואזכיר שם השם, אתם הבו גודל אלוקינו וברכו שמו. כשמישהו מזכיר שם השם, אז השומעים צריכים לברך את השם השם שהם שמו. מכאן אמרו, מזה לומדים, שעונים ברוך שם כבוד מלכותו אחר ברכה שבמקדש. בבית המקדש, כשהכהנים מברכים את השם, אומרים את שם המפורש, אז כל העונים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו. מאיפה לומדים את זה? מפה. מתי ששם השם אקרא, אז אתם אבו גודל תגדלו לאלוקים.
זה דווקא במקדש, כן?
מזה למדו במקדש, ובעצם עושים את זה, אתה שומע ברכה מבן אדם, אתה אומר אמן, אז זה גם באותו משמעות. פסוק ד', הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. מסביר רש"י, הצור, מי הוא הצור? הצור תמים פועלו. הצור זה מלשון חזק, אבן חזקה קוראים לה אבן צור. צור פה זה משל על הקדוש ברוך הוא, שהוא חזק. ואז מה אומר הפסוק? הצור תמים פועלו, אף על פי שהוא חזק. אז אם הוא חזק, אז שהוא רוצה להעניש מישהו, יכול בבת אחת לחלות כמויות של דברים בלי בעיה. למרות זאת תמים פועלו. מה הפירוש? כשמביא פורענות על עוברי רצונו, לא בשטף הוא מביא, כי אם בדין. כי תמים פועלו, כשהוא מביא את הפורענות, הוא עושה את זה בצורה של לפי הצורך, כמה שצריך בדיוק, הוא לא מוסיף, זה הכל לפי הדין. למה? כי הפעולות שלו הם תמימים, הם ישרים. כל אמונה, הוא בורא שהוא אפשר להאמין לו, הדברים שלו נאמנים, מסביר רש"י, לשלם לצדיקים צדקתם לעולם הבא. צדיק שעושה דבר טוב, הקדוש ברוך הוא ישלם לו את השכר. אפשר להאמין לבורא עולם. ואף על פי שמאחר את תגמולם, אפילו שלפעמים התגמול שהם צריכים לקבל הוא בא באיחור, אז אדם יכול חלילה להתייאש, רגע, עשיתי ואיפה השכר? אומרים, סופו לאמן את דבריו, הדברים שלו יהיו נאמנים, למרות שאולי מבחינת זמן זה ייקח זמן, אבל שום דבר לא ייפול וילך לחינם. ואין עוול, הוא לא עושה עוולה, הוא לא עושה דברים לא נכונים, מסביר רש"י. אף לרשעים משלם שכר צדקתם בעולם הזה. רשע שעשה מעשה טוב, הוא יקבל את השכר. לא בגלל שהוא רשע לא מגיע לו שכר על המעשה. על המעשה שהוא עשה טוב, הוא יקבל, רק הוא יקבל את זה בעולם הזה. כדי שהוא יגיע לעולם הבא, כבר הוא יהיה אחרי שהוא שילמו לו את השכר על המעשים הטובים, ויפרו ממנו על המעשים הלא טובים. כי הוא רשע, אז הוא לא רוצה, הוא רוצה להעביד אותם מהעולם הבא, אבל בכל אופן הם עשו קצת דברים טובים, אז הוא משלם עליהם, אבל הוא משלם על זה פה. צדיק וישר הוא, אומר רש"י, מה פירוש צדיק? הכל מצדיקים עליהם מדינו. כל מי שקורא לו משהו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא צדיק, הוא צודק. כל מה שהוא עשה, הכל צודק. הפירוש וישר הוא, המילה וישר הוא, זה לא שהמילה ישר מתייחס לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישר. כי יש הקדוש ברוך הוא ישר, כבר אמרנו בחלק הקודם של הפסוק, אמרנו עליו שהוא כל אמונה ואינה ולמה צריך להגידו בפעם הוא ישר. הוא אומר שהמילה וישר הוא מתייחס לאנשים, שאנשים שמצדיקים את הבורא, וכך ראוי וישר להם. זה באמת דבר ישר, זה דבר נכון שאנשים יגידו לבורא שהוא צדיק. צדיק מפי הבריות וישר הוא, מה פרוש וישר הוא וראוי להצדיקו. זה דבר ראוי שהבריות עושים שמצדיקים את הבורא. פסוק ה', שיחת לא, לא בניו מומם, דור עיקש ופטלטול. מסביר רש"י שכשיש לאנשים עונשים, אז העונשים הם עונשים כאלה שהם לא, אתה לא יכול לייחס את העונשים לקדוש ברוך הוא, הנה הוא העניש אותם והוא לא בסדר, אלא העונשים זה תוצאה מהמעשים של בני האדם, וזה מגיע להם ב-100%. ואז רש"י אומר, כאילו היה כתוב בפסוק את המילה לא, למד א', לפני המילה לא, למד ו'. כאילו היה כתוב שיחת, לא, לא. ההשחתה שיש לבריות זה לא, לא, זה לא מיוחס לא לבורא, אלא בניו מומם, זה המום של העם, הם בעצם אשמים על העונשים שהם קיבלו. זה מה שרש"י מסביר. שיחת לא, וגומר כתרגומו, כמו שהתרגום אונקלוס מתרגם. איך הוא מתרגם? חבילו להון ולא לי. החבלה, זאת אומרת הפורענות, מיוחסת להם ולא אליו. למה? בניו מומם, בניו היו, והשחתה שהשחיתו היא מומם. בניו מומם, מומם של בניו היה ולא מומו. דור עיקש, מה הפירוש של המילה עיקש? אומר רש"י, עיקש זה עקום ומעוקל, דור שהולכים בעקמומיות. כמו מביא רש"י הוכחה שכתוב אצל הנביא מיכה, ואת כל הישרה יעקשו. זאת אומרת שהם לוקחים דרך ישרה ואומרים שהיא עקומה. אומרים שהמילה יעקשו זה מלשון עקמומיות. ובלשון משנה, המשנה אומרת במסכת חולין, חולדה ששיניה עקומות ועקושות. אז רואים, חולדה זה השם של אותו חיה, אז השיניים שלה, אומרת המשנה, עקומות ועקושות. אז רואים שהמשנה משתמשת, לפי גרסת רש"י במשנה, משתמשת במילה עקושות, לומר שזה דבר עקום. ופטלטול, הדור הוא עיקש ופטלטול. מה זה פטלטול? אומר רש"י, מביא רש"י את המילה בצרפתית, אינטוריט סלייץ. מה הכוונה? זה מסובך, זה מפוטל. ומביא רש"י דוגמה, כפתיל הזה שגודלים אותו ומקיפים אותו סביב הגדיל. כשיש לנו גדיל, גדילים, גדיל זה החלק בציצית שעליו יש את החוליות ואת הקשרים, זה נקרא גדיל. והחוט הארוך שיוצא, זה נקרא פתיל. כשאדם עושה ציצית, הוא לוקח את הפתיל, מסובב אותו סיבובים סביב הגדיל כדי ליצור את החוליות. אז הסיבובים האלה שעושים, זה נקרא פתלתול, אתה עושה דבר מפותל. פתלתול, אומר רש"י, זה מן התיבות הכפולות. יש בתורה מילים כפולות, כמו ירקרק, אדמדם, סחרחר, סגלגל, על דרך זה קם פה פתלתול.
הכפולות שמסובב, כן?
כן. עכשיו הפסוק ו', הפסוק האחרון של השיעור היומי, על אדוני תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קניך, הוא אסך ויכון עניך. מסביר רש"י, על השם תגמלו זאת, לשון תאימה, הפסוק אומר את זה לשון שאלה, הוא תמה, וכי לפניו אתם מעציבים, אתם עושים דברים לא טובים לפני בורא עולם, מה הבעיה? אומר רש"י, יש כאן שתי בעיות, דבר ראשון שיש בידו להיפרע מכם, אם אתם עושים נגדו, הרי הוא יכול להיפרע מכם. דבר שאני אומר רש"י, ושהיטיב לכם בכל הטובות, זה פשוט כפוי טובה. הוא עשה לכם כל כך הרבה דברים טובים, ואתם עושים דברים נגד רצונו. לכן הפסוק גם קורא להם עם נבל ולא חכם. שני הביטויים עם נבל ולא חכם, זה כנגד שני הביטויים שרש"י אמר, שהם שוכחים את הטובות שהוא עשה, והם שוכחים שיש בידו להיפרע מכם. איפה, למה זה שני הביטויים הללו כנגד שני הדברים? אז מסביר רש"י, עם נבל, מה הכוונה? ששכחו את העשוי להם, עשו להם דברים טובים והם שכחו את הדברים שהוא עשה להם, זאת אומרת הם כפויי טובה. ולא חכם להבין את הנולדות שיש בידו להיטיב ולהרע, כי איזה הוא חכם הרואה את הנולד? הם לא חכמים, הם לא רואים שהוא יכול להיטיב להם או להרע להם. הלא הוא אביך קניך, מה פירוש המילה קניך? מביא רש"י שהמילה קניך יש בה שלוש פירושים. פירוש ראשון אומר רש"י, שקנאך, קנאך זה מלשון קניין, כמו שכתוב בספר שמות, עם זו קנית, קנית זה לשון קניין, הלא הוא אביך קנאך, מה פירוש קנאך? הוא קנה אותך. אחר כך אומר רש"י, אבל אי אפשר להישאר עם הפירוש הזה מלשון קניין, למה? כי אם המילה קנאך היה רק מלשון קניין, היה צריך להיות כתוב בפסוק א' נוספת, היה צריך להיות באמת כתוב שקנאך עם א', למה חסר פה א'? למה כתוב קנך בלי א' בתוך המילה קנך? אומר רש"י, לכן חייבים להגיד שיהיה כאן משמעות אחרת. קנך זה מלשון כן, כאן ציפור, שלמדנו לא מזמן לפני כמה פרשיות בפרשות כי תצא. מה זה כאן מלשון כן, ששם מקנן העוף? אומר רש"י, שקיננך בכאן הסלעים ובארץ חזקה, שהקדוש ברוך הוא שמר עליך, שם אותך כמו ששמים את הציפור מקנן בקן שלו, הוא שמר עליך בקן של סלעים במקום טוב לשמור עליך. מצד שלישי אומר רש"י, אבל אם הפירוש היה באמת קניך מלשון כן, אז היה צריך להיות כתוב עוד נון בפסוק, הלא אוהביך קיננך מלשון כן. לכן אומר רש"י, לכן צריך להביא פירוש שלישי, קניך שתקנך מלשון קניין, מלשון תקנה, שתקנך בכל מיני תקנה, שהוא עושה לך דברים כאלה טובים. מה הוא עשה לך? נראה מיד בפירוש הבא של רש"י. הוא מביא שלושתם כשלושתם נכונים. הוא אומר, המילה קניך, שהתורה כתבה את זה בסגנון כזה, היא רצה לרמז על שלוש משמעויות. זה משמעות קניין, משמעות כן, ומשמעות תיקון. הוא עשך אומה באומות, כמובן הוא עשה את עם ישראל אומה בין האומות, ויחוננך. מה זה ויחוננך? אומר רש"י, ויחוננך זה אחרי כן בכל מיני בסיס וכאן. הוא עשה אותך לדברים, הוא ביסס אותך. כאן זה מלשון דבר, זה אותו משמעות כמו בסיס. איפה רואים את זה? באחד מכלי המקדש שלמדנו בספר שמות, אז כמובן שהיה כיור, וכשהתורה רצה לדבר על הבסיס של הכיור, מה כתוב? וקנו נחושת. מה זה קנו? הקן זה הבסיס. הוא עשך ויחוננך, הוא עשה אותך וגם ביסס אותך בצורה נכונה. ויחוננך זה לשון בסיס. מה הבסיס החזק שהוא עשה לכם? זה נביא רש"י, מכם כהנים, מכם נביאים ומכם מלכים, כרך שהכל תלוי בו. את הדברים החזקים, המנהיגים, לא באו לעם ישראל מבחוץ, זאת אומרת הם עם חלש וצריך להביא להם יבוא מבחוץ, שיהיה להם מלאכים מבחוץ או כהנים מבחוץ. לא, לא, מכם כהנים, מכם עצמכם, יש לכם בסיס מספיק חזק, שאתם מתוך עצמכם יש לכם כהנים ונביאים ומלאכים, ולא צריך מישהו.